הכל חי אונליין 93fm.co.il
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
קול חי שמח להזמין את המאזינים לשבת שכולה עונג וחוויה. שבת פרשת משפטים במלון רמדה ירושלים, עם הפייטנים משה חבושה ואליהו אוזן, ובהשתתפות הגאון הרב אברהם יוסף וצוות קול חי, הרב משה בן לולו, אלעד כהן ויהודה שוקרון. הרצאות לנשים עם הרבנית שרה יוסף, סעודות עשירות, שיעורים, הרצאות ועונג שבת אמיתי עם שירת הבקשות. ובמוצש, שידור חי מהמלון בהשתתפות המאזינים. לפרטים והרשמה חייגו 03-959-2009 03-959-2009
הבא בתור בבקשה.
שלום, אמא אמרה לי לקנות שני לחם.
כן.
אחד חלב.
כן.
ארבעה לבן.
כן.
ואחד תרייג.
מה? מוכרים פה חבורת תרייג? אני לא מאמין, אני רץ לספר לאבא שיקנה לי גם.
עכשיו, חבורת תרי"ג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייגו! 0722-796666
השבוע במחסני חשמל מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל החורף עד 40% הנחה. חורף חם עכשיו במחסני חשמל.
בואו גם אתם ללמוד כיצד ניתן להקים עסק מהבית באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. רוצים לשמוע עוד פרטים? כוכבית 3096. מהרו, קורסים בירושלים ובתל אביב נפתחים ממש בקרוב. מכללת מתמידים, כוכבית 3096.
שלום, כאן ספרה. כן כן, עולם הספר מתחלק לשניים, אלה שמבינים בספרים ואלה שלא. הבנתם? שואלים אותי? ספרי אור החיים, זו רשת שבאמת מבינה, מבינה בספרים.
ועכשיו ספרה מזמין אתכם לעמודון של ספרה בכל סניפי רשת אור החיים. בעמודון של ספרה תמצאו ספרים מומלצים במבצעים משתלמים.
ספרה אמר, ספרה יודע.
חם בשקם אלקטריק, כל מוצרי החימום לבית עד 30% הנחה. מוצרי חימום לבית קונים בשקם אלקטריק.
שקם אלקטריק, בטוח שקנית טוב.
מסעדת פון, מסעדת הבשרים המעולה, מגוון בשרים על האש ובחשרותו המעודרת של רב לנדו. מסעדת פון, שלמה המלך 12 בני ברק, 03-574-6605.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. 02-538-3788. תלפנו עכשיו 02-538-3788.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו בנושא של התמכרויות, ואנחנו נמצאים בתוכנית האחרונה אחרי שבשבועיים האחרונים שוחחנו על הנושא הזה, ואנחנו עם הפסיכיאטר דוקטור שאולי לברן, מנהל המרפאה לרפואת התמכרויות ותחלואה כפולה בבית החולים שיבא תל השומר. ואני רוצה טוב לומר לך לילה טוב.
לילה טוב.
טוב, ועד שאנחנו נעלה את המאזינים הבאים שמחייגים אלינו ברגעים אלו, אז אני רוצה קודם כל להזכיר למאזינים את מה ש, את הקבוצה שהיא עשדו פה, או נוסדה עכשיו, הסטארט-אפ שנוסד עכשיו, לקחת בני זוג או הורים לאדם מכור, אדם שלא מכיר בהתמכרות שלו, בבעיה שלו, ואנחנו נעשה להם 2-3 מפגשים בחינם, בכדי ללמד אותם איך הם יכולים להביא את היקיר שלם לטיפול, כי התמכרות לא נגמרת אם לא מטפלים בה. אז אם אתם רוצים להיות שותפים בקבוצה הזאת, אתם מוזמנים להתקשר ל-039-039-039, או לכתוב לנו ל-036-16-4477, או דרך החלונית, הודעה לשידור שבאתר הנפלא של רדיו קול חי, וכמובן באפליקציה שבאייפון ובאנדרואיד. רב דוד מקבל את השיחות שלכם, רושם את מספרי הטלפון, מחר בעזרת השם המזכירה שלנו תחזור אליכם ותצרף ותיתן לכם פרטים על הקבוצה. אני אומר שוב, יש לנו קבוצת תמיכה למכורים, אבל לא להם, אלא לבני הזוג שלהם, שרוצים להביא אותם בטיפול, אבל הם כמובן אין להם שום בעיה, אתם מוזמנים להתקשר, ניצור קבוצה, גם אם לא תהיה גדולה, נכון דוקטור שאולי?
בהחלט.
גם אם יהיו לנו רק 10 אנשים שאנחנו יכולים לעזור לנו, נגיע לעולם הבא ונראה 10 אנשים שהיו מכורים, חיו באמת במצב הכי קשה, והם שלנו, הם הילדים שלנו, כי הצלחנו להציל אותם. אז אתם שוב מוזמנים להתקשר ל-039-039-039, ורב דוד קליגר היקר שלנו רושם את המספרים, ובעזרת השם אנחנו נקים את הקבוצה הזאת, את כל הדברים הטובים, הקמנו עם לב גדול ועם רצון טוב, אפילו אם זה היה ככה ברגע, אז אתם מוזמנים לעלות לשידור. עכשיו אני רוצה לדבר איתך, דוקטור לברן, על משהו שהרבה אנשים רוצים לשאול, הם לא עולים לשידור, אבל שאלו את זה ככה גם בדפים שבוע שעבר ולפני שבועיים, והמאזין האחרון כיוון לזה. הוא אמר, יש לי כפייתיות לאימורים. ואז, בשאלה, מה ההבדל בין OCD, שזה Obsessive Compulsive
כן.
Disorder,
כן.
לבין ההתמכרויות. כי אם זה אותו דבר, אז למה ב-DSM חילקו את זה לשני חלקים?
נכון.
אז מה ההבדל?
שאלה מצוינת, כי מבחינת ההתנהגות, זה נראה מאוד מאוד דומה. אחד קשה לו לעצור, וגם לשני קשה לעצור.
זאת אומרת, מבחינת התוצאה, זה אותו דבר, שני
מבחינת איך שזה נראה מבחוץ לצורך העניין. מבחינת איך שזה נראה מבחוץ.
אבל בוא, תתאר לנו את זה, כי המאזינים שלנו לא בדיוק מכירים. בכפייתיות, למשל, אתה רוצה להפסיק לרחוץ את ידיך,
בדיוק.
ואתה עושה את זה שוב ושוב ושוב, אז למה אתה לא קורא לזה שאתה מתמכר לרחיצת הידיים, ואותו דבר בפייס, אתה רוצה להפסיק לגרד את הכרטיס, ואתה שוב עושה את זה, ושוב עושה את זה, ושוב עושה כמובן כל פעם כרטיס אחר, כן? ואז מה באמת ההבדל בין כפייתיות להתמכרות?
אז ההבדל מתחיל בזה שכפייתיות כמעט תמיד היא תוצאה של מחשבה שמאוד מטרידה אותנו, והכפייתיות נועדה להרגיע את המחשבה הזו. לדוגמה, אם יש לי מחשבה שברגע שלחצתי לך את היד, אני עלול להזדהם, כי אתה יכול להעביר לי חיידקים וכולי, זו המחשבה התורדנית, והיא נתקעת לי בראש, והיא מתחילה לעשות לי בלגן בראש.
זה החרדה, נכון?
זו החרדה.
ואז המעשה של הניגוב או של הניקוי,
בא להפחית את החרדה.
הוא בא לפצות את החרדה.
בדיוק, וזה ה-OCD, זו התסמונת התורדנית כפייתית. לעומת זאת, בהתמכרות, אין את החרדה הראשונית שההתמכרות באה להתגבר עליה. לצורך העניין, המטופל שהתקשר ואמר, יש לי כפייתיות לאימורים, הוא רודף אחרי האימורים עצמם. האימורים לא באים לפתור מחשבה תורדנית חרדתית אצלו. בניגוד לזה שחושש שהוא יזדהם ולכן הוא שוטף ידיים.
שזה הגיוני.
שזה הגיוני עד מידה מסוימת, צריך לומר, וברגע שזה חורג מזה, זה כבר מתחיל לפגוע בחיים. אצל המחור, אין את המחשבה התורדנית הזו הרבה פעמים. המחשבה התורדנית היא רק, אני מאוד רוצה להמר, אני מאוד רוצה להמר, אני מאוד רוצה להמר, או אני מאוד רוצה סיגריה, מאוד רוצה סיגריה, מאוד רוצה סיגריה. אבל המחשבה
התורדנית... זה בא בלי הפחד?
זה בא בלי הפחד, בדיוק. זה בא בלי החרדה. עכשיו, יותר מזה, כשבודקים אפילו אילו אזורים במוח פעילים, בזמן שהאחד הולך לשטוף ידיים והשני הולך להמר, מסתבר שאלה אזורים שונים לחלוטין. כך שלמרות שמבחוץ ההתנהגות נראית דומה, מבחינת המוח פועלים אזורים שונים לגמרי, ויותר מזה, תרופות שמתאימות ל-OCD לא מטפלות בכלל בהתמכרויות וההפך. במילים אחרות, רק הקצה, ההתנהגות, הוא שוטף ידיים הרבה והוא מאמר הרבה דומים, המוח לא עובד בצורה דומה, טיפולים ברובם לא דומים, התרופות לא דומות, ומה שעובד על האחד לא עובד על השני ולהפך.
זאת אומרת, התוצאה נראית לנו אותה תוצאה של משהו שחזק מהבן אדם.
נכון.
אבל את אומרת שהמניע, הטריגר, הוא אחר. פה בדיוק. הטריגר ב-OCD זה איזשהו פחד, שהמעשה בא לנקות את הפחד, ופה הטריגר מהו?
דחף. הטריגר הוא הדחף עצמו, כדי לשחזר את ההנאה הראשונית שהייתה מהדבר הזה. אחד הדברים שהמאזין הקודם אמר, ולא הצלחנו להיכנס לזה, זה שאתה יכול להיכנס ולהרוויח 2 מיליון שקל. והרבה מאוד פעמים, השאלה הראשונה שאנחנו שואלים אדם שסובל מהתמכרות להימורים, זה האם הייתה לך בדרך שחייה גדולה. כמעט כולם הגיעו, בטח, חצי שנה אחרי שהתחלתי, זכיתי ב-20,000 שקל, 30,000 שקל, 40,000 שקל. הדחף הוא לשחזר את החוויה החיובית הזאת.
ומה רע בזה? אני אגיד לך, תדע, היה פה מישהו מהמאזינים, בפעמים הקודמות שדיברנו על התמכרויות, שאומר, יש לי קטע של התמכרות, כל פעם אני אתמכר לדבר אחר, והוא הביא דוגמה, הוא אמר שלמשל, הוא גילה את הפעם ראשונה שהוא גילה... מוצר כזה בטבון שנקרא, לא זאת, לא יודע בדיוק את השם הזה, אבל זה כזה כיסון שממולא בכל מיני דברים בפנים, אני יודע מה, ביצה, אולי קוראים לזה פוקאצ'ה, אני לא יודע, יכול להיות שאני טועה, לא יודע. בכל מקרה, הוא אומר, אז תקופה מסוימת, הוא יום אחרי הכולל, הלך, עבר בטבון, וקנה את ה... לא יודע, את המילית הזאת, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, את הדבר הזה, כן? עכשיו, הוא אומר שיכול להיות לו אחרי זה, למשל, תקופה אחרי זה, בגטוסט. כן? הוא טוסט, הוא רוצה לקנות טוסט. כאילו, כל פעם זה מתחלף לו. עכשיו, אני שואל אותך, באמת, אתה יודע, בינינו, בלי, כולנו בני אדם, אם יש לך דבר שנהנית ממנו, למה לא לחזור על זה? אתה אכלת איזה גלידה טובה, לא יודע, מי שמדבר עליו, סיגרים, ישנת איזה סיגר טוב, או אפילו בילויים. בוא נאמר שנסעת לצפון, והיית באיזה זייר מלבלב, ומלא קלניות וסביונים, למה לא לחזור על הנאה שנהנית? מה קרה?
אז א', מומלץ לחזור אפילו על הנאה, וזה בדיוק ההבדל בין השימוש הפופולרי במילה התמכרות, אני מכור לבייגל טוסט, אני מכור לבייגל וכולי, לבין מה שאנחנו מתכוונים מבחינה פסיכיאטרית. אין הפרעה פסיכיאטרית שאין לה נזקים נלווים משמעותיים, אחרת היא לא הפרעה. ובהתמכרות עם אותו בחור שהזכרת, היה קונה את המלית הזה, לא בדרך לכולל, אלא במקום הכולל. והוא קונה את זה בכסף שמיועד לאוכל של הילדים. אז כבר היינו מדברים על זה אחרת.
כי זה הפרעה.
בדיוק. כי הנזקים הנלווים ברמה החברתית, המשפחתית, הכלכלית, כבר מתחילים להיות משמעותיים. כך שזה לא הפעולה עצמה, או לא רק הפעולה עצמה, אלא גם הנזקים הנלווים. בכלל, כשמדברים על התמכרות, מדובר אחד, על התנהגות שחוזרת על עצמה המון פעמים, שתיים, שלאדם עצמו קשה להפסיק אותה. שגם אם האדם עצמו אומר, איך אמר המאזין הקודם, נדרתי נדר 100 פעם, 1,000 פעם, אם הוא נדר נדר, הוא רוצה להפסיק את זה, אבל זה גדול עליו. כלומר, שאדם רוצה להפסיק ולא מצליח, ושלוש, שהוא עושה את זה למרות נזקים נלווים משמעותיים, בחברה, בתעסוקה, בכלכלה,
במשפחה. שהוא מוותר על משהו משמעותי
בדיוק.
בחיים שלו.
בדיוק.
את יודע שבתחילת השידור הופרנו על ידי מאזינים, שזה כמובן הזכות שלהם, ושל זה התוכנית נודע, ושאלתי אותך מה ההגדרה שלך להתמכרות, אז עכשיו אתה נתת 3 ככה קריטריונים.
נכון.
בשבוע שעבר אמרנו שאמרו פה שהתמכרות היא... אם היד שלך הולכת למקום, והמוח שלך אומר לך לא ללכת לאותו מקום, ובכל זאת היד שלך הולכת לאותו מקום, זאת אומרת שאתה מכור. זאת אומרת, אם המוח שלך מבין שאתה עושה דבר לא נכון, ובכל זאת אתה לא מסוגל להפסיק את זה, זה סימן שאתה מכור. קבל את ההגדרה?
אני חושב שההגדרה של התמכרות, כמו הרבה הפרעות פסיכיאטריות, מזכיר לי תמיד את הסיפור על אותם 4 שבאים למשש פיל, וכל אחד ממשש רגל אחרת, ואחד אומר זה עמוד, והשני אומר זו חנית, ואחד נוגע בזנב ואומר זה מברשת, וכולם בעצם ממששים פיל מכיוון אחר. כי אפשר להגדיר התמכרות כבעיה מוחית, ביולוגית, אפשר כבעיה פסיכולוגית, אפשר גם כבעיה חברתית. אנחנו מתמכרים רק לדברים שהם זמינים לנו. אותן מכונות שהזכיר המאזין הקודם, אם הן לא היו קיימות, אם לא היו זמינות, אי אפשר היה להיות מכור אליהם. כך שהתמכרות היא גם בעיה חברתית, והיא גם בעיה רוחנית. והרבה מאוד אנשים שסובלים מהתמכרות, יתארו את הבור הגדול שהם סובלים ממנו, שמנסים למלא אותו ללא לאות כל הזמן. אז
תגיד, נהוג להגיד מי היום... השם? מי השם? אתה יודע, יש כזה אמרה בארמית שאומרת, לא אחבר הגנב, אלא חור הגנב. כאילו, לא האחבר הוא הגנב, אלא החור שמאפשר לו להיכנס לתוכו, הוא הגנב. זאת, מי לדעתך, אתה חושב שבאמת הנושא הזה של, אם לא היה מכונות להימורים, אז אנשים היו מתמכרים פחות?
הם היו מתמכרים פחות למכונות להימורים. אבל, כי לא היו.
אבל
ואז עדיין... יכול להיות שהם היו מוצאים משהו אחר. ובכל זאת, לא כל הדברים מסוכנים באותה מידה. כלומר, אם אנחנו פורסים את מגוון החומרים שלהם אנשים מכורים, מגוון ההתנהגויות, יש כאלה מזיקות יותר, יש כאלה מזיקות פחות. כלומר, תמיד דרושים שני צדדים, דרוש הפרט, אבל דרושה גם הזמינות. אם אין זמינות, האדם לא יכול בפועל להתמכר. וזמינות אגב זה לא רק לפעולה עצמה, אלא גם זמינות לבצע אותה. כמו שדיברנו מהמאזין הקודם, זמינות של כסף. אם אין זמינות, האדם לא יכול לפעול בדרך
מסוימת. אבל זה לא יעבור לו למשהו אחר. המאזין הקודם, שלמשל היה לו זמינות של כסף מזומן, אחרי שהוא סגר את חשבונות האשראי שלו וכולי, אם אותו בן אדם ניקח לו גם את המזומנים, אז הוא יפסיק להיות מכור, או שההתמכרות תעבור חס וחלילה לאלכוהול, או לדברים אחרים שאולי אינם עולים כסף?
אז א', אנחנו נוהגים לדבר היום על התמכרות כעל הפרעה כרונית. במילים אחרות, לא נרפאים ממנה, אלא אפשר להיכנס להפוגה, לפעמים גם מאוד ארוכה. אבל זה בכוונה נאמר כדי שאנשים גם יזכרו שהסכנה עורבת תמיד מעבר לפינה. אין דבר כזה, זה מאחוריי לחלוטין. אז התשובה לשאלה היא, ודאי שאנשים ממירים התמכרות בהתמכרות, ובכל זאת, לא הכל מסוכן באותה מידה, ראה אופנה שקיימת בחברות מסוימות של במרכאות כפולות התמכרות לספורט. אנשים שרצים מרתונים ומרחקים של אפילו, שהם אנשים שרצים 100 קילומטר לצורך העניין, ואנשים באים שואלים אותי האם זו לא התמכרות, וגם אם זו כן התמכרות היא כנראה פחות מסוכנת, כנראה.
לא, יותר בריאה.
ויותר בריאה מהתמכרות לאלכוהול, או מהתמכרות לסיגריות. כך שגם
כי זה פחות מזיק, אבל עדיין זה התמכרות.
יש לזה מאפיינים התמכרותיים.
תראה, למשל וורקוליזם.
נכון.
אדם שמכור לעבודה, על זה אנחנו נדבר עוד מעט, אבל בוא נתייחס קצת למאזינים שלנו, דוקטור לברן. אוקיי, מעוניין להירשם לקבוצת תמיכה למכורים, מכור לאספנות, בעזרת השם אנחנו נחזור אליך, יש פה טלפון. אדם שקשה מאוד לרגש אותו, ממה זה נובע? תכלס, הוא מרגיש שונה מאחרים. האם ניתן לשנות את זה לטובה? זה מתבטא בעיקר בחוסר טקט. זו שאלה ש... אתה יודע, ככה קשה לי קצת להבין אותה, מה אתה אומר? בין כמה הוא, מי, איך זה...
כן, גם שאלה רחבה באמת, שיכולה להתייחס לקשיים בתקשורת בין אישית, בתקשורת עם אחרים.
יכול להיות שהוא לא מסתדר עם עצמו, שיש לו מלא מחסומים, ולכן הוא כאילו לא יודע להתרגש, או...
כן, וגם יכול להיות שיש בעיה בלקרוא סימנים חברתיים, אתה יודע, שפת גוף, דברים שהם לא מילולים.
את הקודים החברתיים.
את הקודים החברתיים. אז שאלה רחבה
שגם... שאלה רחבה, גם אין לנו גיל, אתה יודע, אם אנחנו יכולים לדעת אם זה משהו חברתי, זה פיגור חברתי.
בדיוק.
או סתם אופי יבש, אתה יודע, יכול להיות שהמודלינג שהוא ראה בבית, זה זוג הורים כאלה יבשים, צנוניות, שאף פעם לא מחייכים ולא מביאים רגשות. בדרך כלל, אתה יודע שיש עדות כאלה ש... הנושא של רגשות חייב להישאר בחוץ, כאילו מי שמביע רגשות הוא אאוט.
אנחנו רואים את זה הרבה מאוד באנשים שמגיעים עם כל מיני סימפטומים גופניים שעברו את כל הבירורים דרך רופאי המשפחה, דרך כל הרופאים המומחים, ובסוף נשלחים אלינו, ויש עדות מסוימות שכך מבטאים יותר דיכאון, שדיכאון לא מדובר בכלל בתור עצב,
אנשים קרים מזג כאלה,
ויש גם תרבויות מסוימות.
טוב, בוא לא ניכנס לזה, אנחנו מסתבכים,
הכל בזהירות.
אנחנו בזהירות מסתבכים. טוב, אז השאלה ככה קצת רחבה, ואם תרצו לעלות לשידור כותבי השאלה הזו, אז בשמחה תעלו ואנחנו נוכל לראות מה לעזור לכם. השאלה הבאה שאנחנו נשאלנו, מה יכול לעזור בזמן מצוקה שמרגישים שצריכים מקום לברוח, וזה יכול בקלות להגיע להתמכרות? מה יכול להיות תחליף? כלומר, מקום שאליו ניתן לברוח. לברוח. זאת אומרת, יש פה שאלה של בן אדם שמרגיש, אני רוצה לברוח למשהו, אבל הוא פוחד שהבריחה הזאת תהיה לה התמכרות. עכשיו, אתה יודע, אני חושב סטפ אחד קדימה, צעד אחד קדימה, ואני אומר, אולי יש מושג כזה של התמכרות לצורך לברוח. הוא כל הזמן מרגיש שהוא צריך לברוח. יש איזה צימאון, איזה איש שקט, אתם קוראים לזה פסיכיאטרים, נכון? איזה איש שקט פנימי כזה, שכל הזמן בן אדם מרגיש שהוא צריך משהו שיקרה, משהו שיקרה. נכון?
ואחד הדברים הראשונים שאנחנו בודקים באמת כשיש התמכרות, זה ממה הבן אדם מנסה לברוח כל הזמן. אנשים מנסים לברוח מחרדה, אנשים מנסים לברוח מדיכאון, אנשים גם מנסים לברוח מטראומות קשות שעברו לדוגמה. אז אנשים מנסים לברוח מהרבה דברים, ובהתמכרויות שונות, אחד הדברים שמאפיינים התמכרות, זה שבניגוד לעולם, איך שתרגיש אחרי שתעשה את הפעולה מסוימת, זה דבר צפוי.
מה זה התניה?
זה גם התנאיה, וזה במובנים מסוימים כמו עם אלכוהול וסיגריות, אפילו פעולה ביולוגית. אני יודע איך אני ארגיש אחרי שנאפס. זה אימור בטוח. אני יודע 100% איך אני ארגיש. בניגוד למערכת יחסים שיכולים לפגוע בי ולא בטוח איך אני ארגיש. בניגוד ליום בעבודה שיכול להיות טוב ויכול להיות רע. עד כמה שזה נשמע הפוך, התמכרות, הרבה פעמים זה מול התנהגות שאתה יודע בדיוק מה אתה הולך לקבל. ולכן לאנשים קל לברוח לשם כי הם בורחים למקום...
ידוע.
בדיוק הוא מקום ידוע, אפילו מקום בטוח. זה אומר שכשמחפשים אלטרנטיבה, הרעיון הוא לא רק אל תעשה, אלא גם מה כן לעשות.
זאת אומרת שאם אנחנו מחפשים תשובה ככה יותר ברורה, אותה אישה או איש שכתבו את השאלה הזאת, צריכים לבוא לבירור אצל פסיכולוג קליני, או אצל פסיכיאטר, לבדוק ממה הם רוצים לברוח, ומה הגורם שלהם שהם רוצים לברוח, ולפתור את שורש הבעיה, ולא איך להתמודד עם לאיפה לברוח, אלא למה אני רוצה לברוח.
זה ודאי חלק אחד. החלק השני, זה הרבה פעמים להקים טקס אלטרנטיבי, שאליו האדם כן ילך כשהוא רוצה לברוח. למה הכוונה? כשאני אומר לעצמי רק, אסור לי להמר, אסור לי להמר, אסור לי להמר, בסופו של דבר, אני מתעייף. לכל אחד מאיתנו יש איקס אנרגיה, וככל שאני מחזיק בציפורניים אני מתעייף. אבל אם לעומת זאת, אני אומר, כל פעם שעולה לי לראש לאמר, מה שאני עושה, זה יוצא להליכה של חצי שעה, או מקים לעצמי
בקיצור, מנתב את זה למשהו חיובי,
בדיוק, מנתב את זה למשהו חיובי.
ולהתנהגות חיובית. טוב, אנחנו אומרים לילה טוב, למאזין הבא. לילה טוב, למאזין הבא. האם יש לנו מאזין על הקו? אנחנו לא שומעים אותו.
כן.
יש מאזין, מצוין.
לא?
שלום וברכה, מאזין יקר, שומעים אותך.
שלום. רציתי לשאול בקשר ל... יש לי התמכרות ל... אני לא יודע אם זה נחשב התמכרות או כפייתיות, אמרתם שזה שני דברים בעצם, למחשב.
אתה מאלה ש... בודק מתי שבת יוצאת, ואיך ששבת יוצאת אתה במחשב?
לא, לא.
ממש לא. אז בוא תתאר לנו איך זה נראה.
לא, אבל זה בעצם אחרי שבת אני יותר, כאילו במוצאי שבת ככה, יותר לתוך הלילה.
אתה חדש בתחום או שאתה כבר הרבה שם?
לא, לא, לא.
אתה כאילו בקטע של ההתלהבות?
לא, אני נהנה, כאילו אפילו משחקים, שמחזקים משחקים שילדים משחקים. כאילו מה זה ילדים?
נערים.
סוג מריו וכאלה.
בן כמה אתה?
אני בחור.
אתה יכול להגיד, תגיד, אני מבטיח לך שבגיל של...
בשנות ה-20.
בוא אני אגיד לך, גם אם תגיד שאתה בן 19 וחצי, יש עכשיו בערך מיליון בחורים בן 19 וחצי. לא יזהו אותך, זה בסדר. אז...
25.
אוקיי, אז אתה בן 25, וכמה שנים אתה מכיר את עצמך בתוך התופעה הזאת של המשחקים?
טוב, זה, אני עוד יותר ילד, אני אהבתי את זה, אני הייתי, היה אהב גיימבוי.
כן, נכון.
שלה, זה היה, גם גיימבוי אני אהב את
ולמה אתה קורא לזה התמכרות? מה, מה, כאילו, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו ככה, לא כל כך דתי. אם, אתה יודע, לכל בן אדם יש זמנים, יש זמן שבן אדם ישן, לומד, אוכל, מתפלל, ויש זמן שבן אדם רוצה קצת איזשהו פאוזה, איזשהו, איך אומרים זה, הפסקה, הפסקה לראש. אז יש, אני מכיר למשל אנשים שרוצים את השקט שלהם, אז הם קוראים ספר טוב, אחרים עושים הליכה, יש כאלה שהולכים לחדר כושר, בריכה, ואתה הולך לגיימבוי, מה קרה? מה רע בזה?
לא, זה הולך לי על חשבון הרבה דברים.
אוקיי, אז בוא
תפק. על חשבון.
מעולה. אז תבין ששאלתי את השאלה לא כי אני מאמין בשאלה, אלא כי אני רוצה שאתה תגיד לי, תספר לנו ככה קצת יותר על חשבון מה זה בא ומה אתה מפסיד ואיזה מחירים אתה משלם. אוקיי, אז בוא תספר לנו.
היום זה מצב שאני אפילו כזה לתוך הלילה ואפילו מגיע לבוקר ואני אפילו מתפלל ביחידות בשחרית.
אוקיי.
וגם נרדם ל... מתעורר אחר כך, מיד תפילין אחר כך, ו... על חשבון הלימוד, וסדר א', סדר... כאילו, אני לא בישיבה, אבל... אני בעצם אמור להיות, אני רשום בישיבה, אבל זה לא ש... אני לא כך מגיע לישיבה, בעיקר בגלל זה. גם שיש לי, יש לי קושי לקום גם בלי זה, אבל... אבל זה ממש גורם לי, בעניין הזה. הלכתי לאיזה רופא, הוא אמר לי שזה, איזה חרד מומחה, הוא אמר לי שזה כפייתיות, אבל אני לא יודע, לא יודע אם זה נחשב להתמכות. לקראת שבת, ביום חמישי, ככה, אני פחות מתעסק בזה, אבל אחרי שבת, ככה, אחרי יומיים של יום חמישי, עד אחרי שבת שאני לא, אז זה פשוט, יום ראשון זה ממש תופס אותי. שון,
טוב, תשמע, בחור יקר, ראשית אני רוצה מאוד לשבח אותך שעלית לשידור ושעשית את הצעד הראשון בשביל לטפל במשהו שהוא נראה כבעיה ומשהו שבאמת מטריד אותך, כי אתה יודע, אתה לא ישן לילות וער ימים ומתחיל להיות כזה ציפור לילה והופך ימים ולילות ומתפלל בחידות ומניח תפילין מהר לפני השקיעה ואולי לפעמים גם, כן, לא נמשיך, אז קודם כל ישר כוח וכל הכבוד לך שאתה פותח את הדברים. בוא ניתן לדוקטור שאולי לברן, שהוא מומחה בתחום התמכרויות ומנהל המרפאה להתמכרויות בשיבת אל השומר, לענות לך בבקשה.
א', אני רוצה להצטרף מאוד למילים החמות על זה שדרוש לא מעט אומץ, גם להתקשר, גם זה בעילום שם, וגם להכיר בזה שאתה מנסה להתמודד עם משהו ולא כל כך מצליח. אז בוא אני אשאל אותך, אתה אומר שפעמים רבות אתה אומר לעצמך, אני אנסה לעשות את זה פחות היום, אני לא אזלוג לתוך הבוקר ואני לא אתפלל ביחידות, ותן לי דוגמה למה קורה כשאתה אומר לעצמך, טוב, הפעם זה יהיה אחרת. אתה אומר, אני אלך לישון באחת, אני אלך לישון ב-12, ואז מגיעה השעה 12, מגיעה השעה 1, ואתה רואה את השעון, ובוא תתאר קצת מה קורה.
טוב, אני לא כך מסתכל על השעון.
אוקיי, אבל עלות השחר מתחילה, כלומר, אתה מתחיל לראות שהלילה מתחיל לעבור, ואז בראש לפעמים אתה אומר על עצמך, אופה, כדאי שאני כבר אקפל את העניינים כאן, ואז מה קורה בפועל?
טוב,
שאני
אומר לעצמי רק את זה וזהו, ורק את זה, כי יש הרבה דברים במחשב, כן?
אז אתה אומר עוד דבר אחד, עוד דבר אחד, עוד דבר אחד, ואופה אתה כבר ב-8-9 בבוקר.
כן.
אוקיי.
עכשיו אני ממשיכה
לה. או שאתה אפילו ממשיך. היו פעמים שאמרת לעצמך, זהו, גמרתי עם זה, לא רוצה לגעת בזה יותר, לא רוצה להתעסק בזה יותר. היו פעמים כאלה?
היו פעמים שיש איזה אחד שהפקדתי אצלו את זה, אמרתי לו, תיקח את זה לתקופה. אבל אחר כך פתאום, אחרי זה שבוע, פחות יש לי חשק לזה מאשר אם זה בבית.
בדיוק.
אבל
איך היה לך כשזה היה מופקד אצל החבר?
בסדר.
כמה עסקת בזה בראש? כמה חשבת על זה? כמה השתוקקת לזה?
בהתחלה לא חשבתי, אבל אחרי זה שבועיים פתאום כאילו יש לי חשק, ואני ממש הלכתי עליו, אמרתי לו, תביא את זה.
אוקיי. אוקיי, אתה זוכר אגב מה הייתה נקודת השבירה שבה אמרת, מספיק, אני רוצה לגשת אליו ולקחת חזרה את המחשב, אירוע שקרה, משהו אחר?
זה הכמה פעמים שהבאתי אצלו.
וכל פעם מחדש, מה היה הטריגר, האירוע שבגללו הלכת לאותו חבר ואמרת, תן לי את המחשב.
אני חושב שזה
היה
ככה, זה היה נגיד לפני פסח, שאמרתי אין לי פסח, שאמרתי יאללה, פסח אני רוצה, אפילו ראש חודש ניסן, אמרתי יאללה, רוצה להתכונן לפסח נורמלי, פסח נורמלי והכל. אחר כך, אחרי פסח גם ככה, עם חברים, וכאילו יש בין הזמנים, ויותר דברים אחרים שמעסיקים אותי.
אוקיי, אוקיי.
ואחר כך, פחות דברים, אז ככה, פתאום אני חושב על זה.
אוקיי.
שפחות הייתי עסוק.
אז תראה, אני רוצה להתחיל דווקא בלהגיד שאחת הבעיות שיש הרבה פעמים במצבים כאלו שהאדם יוצא באיזושהי הצהרה עצמית שהסיכוי לעמוד בה מאוד מאוד קטן. משהו בסגנון, השבוע אחרי 10 בלילה אני לא נוגע במחשב. השבוע במוצאי שבת אני לא פותח את המחשב.
השבוע או היום?
זה יכול להיות היום, זה יכול להיות השבוע, כלומר,
לתוך את זה לחתיכות קטנות מאוד.
אפילו להיום. כלומר, משהו בסגנון,
היו לי דברים כאלה, אבל בהתחלה כן הייתי עושה כמה פעמים דברים כאלה, עד שאיזה פעם או פעמים נשברתי, אז אמרתי, יאללה, אני לא מקבל שאני עדיף לו, טוב שלא תדום, שתדום ולא תשלם.
בדיוק, במובן מסוים אתה צודק, רק שקצת שפכת את התינוק עם המים, כי המטרה היא לא לקחת על עצמך, סליחה, המטרה היא לא לקחת על עצמך משימות בכלל, אלא לקחת על עצמך משימות שהן תהיינה קטנות וצנועות, העיקר שתזכור מה זה לעמוד במשימה למול המחשב. אחד הדברים שקורים לך ברבות הזמן, שאתה מאבד אמון בעצמך. אתה לא מאמין שאתה יכול לשלוט בהרגל שלך עם המחשב, נכון?
אני לא יודע.
אני חושב שזה הוא פנה לעזרה.
בדיוק, כלומר אתה מאבד אמון בעצמך, כן. וכל פעם שאתה מנסה לקחת על עצמך משימה שהיא גדולה מדי, הסיכוי שתעמוד בה הוא קטן, ואופה, שוב הוכחת לעצמך שאתה לא מצליח לעמוד במשימה. הרעיון הוא לתקוף את זה מהכיוון ההפוך בדיוק. הרעיון הוא להבין שמה שאתה בעצם צריך זה להחזיר לעצמך תחושת שליטה על הדבר הזה. איך אנחנו מחזירים לעצמנו תחושת שליטה? קודם כל, בלאסוף הצלחות. זה הדבר הראשון, זה האלף בית של איך מטפלים במשהו שאנחנו נלחמים כנגדו. אנחנו אוספים הצלחות. אז אנחנו מתחילים בזה שקודם כל, אנחנו מציבים בפני עצמנו מטרות הרבה יותר קטנות והרבה יותר צנועות, כדי שבסוף אותו יום נוכל להסתכל במראה ולהגיד, הצלחנו. וואו, הצלחנו. זו בעצם המטרה.
וגם צריך לרשום את זה.
בדיוק, וככל שרושמים, וככל שההצלחה היא גם יותר מדידה, במילים אחרות, אני מנסה במקום למשוך עד 8 בבוקר, אני ב-7 בבוקר סוגר, לא ב-12 בלילה ולא ב-1 לפנות בוקר, כי הסיכוי שזה יקרה הוא קטן, אלא לקחת צעד קטן, לרשום אותו, כדי שבסוף אותו יום, ואחר כך בסוף אותו שבוע, אתה מסתכל על איזה חבילה של צעדים, שאתה מסתכל ואתה אומר, או, אני לא עד כדי ככה סערונים, יש לי איזושהי שליטה.
אולי הוא גם צריך להראות את זה למישהו. אתה יודע, בקבוצות תמיכה זה עובד מאוד יפה, כשאתה בא לקבוצה, ואתה יכול להראות את ההצלחות שלך ולהגיד, חברים, השבוע הצלחתי לשלוט בעסק, 25 פעם. זה וואו, וכל הקבוצה מוחאים כפיים, זה מאוד מחזק קבוצה תמיכה. מאוד,
עד כדי כך שאפילו בעניינים כמו דיאטה, ברגע שיש לי עוד שותף, שאני רק מדווח לו בסוף השבוע, כמה ירדתי או לא ירדתי, מסתבר שזה מגדיל באופן מאוד משמעותי את הסיכוי שלי להצליח. אז בהחלט, ברגע שיש עוד מישהו, במיוחד אגב עוד מישהו שמתמודד עם משהו דומה, אבל לא רק, ברגע שיש עוד מישהו, שאני חייב דין וחשבון כלפי חוץ ולא רק כלפי פנים, אבל בתנאי שזה מישהו שאני יודע שלא יציף אותי ברגשות אשם אם לא עמדתי בזה. כלומר, מישהו שירחמן איתי.
מישהו שיועיל ולא יזיק.
בדיוק, מישהו שיועיל ולא יזיק.
אוקיי, אז בחור יקר, תשמע, אני חושב שקיבלת פה.
הדבר הזה של ה...
כן?
אני רציתי רק לשאול בקשר, הדבר הזה של המחשב, זה דבר בעצם, אני רוצה להתכוון, זה לא כמו... לא כמו נגיד סיגריה, שזה דבר שאנשים רואים אותך שאתה זה. זה דבר זה, אני לבד עם עצמי, זה לא ש... כמעט אף אחד לא יודע על זה.
ויכול להיות שהרבה מאוד פעמים הצעד הראשון בדברים האלו, זה למצוא את מי אתה כן יכול לשתף. כי ככל שאתה מסתובב עם הסוד הזה גם יותר...
לשתף אדם שהוא עצמו יש לו את הדבר הזה?
אני לא בטוח שאתה יכול למצוא מישהו שיש לו את הדבר הזה. א', לשתף מישהו קרוב ומישהו שאתה סומך עליו, ב', לשתף איש טיפול. כלומר, לא בהכרח ללכת ולצוד עוד מישהו שיש לו במקרה, גם את ההתמכרות למחשבים, אבל כן מישהו מאוד קרוב שאתה סומך עליו, ובמיוחד איש טיפול.
תגיד לי, הוא מתאים לטיפול?
בהחלט.
יופי. אז תשמע, אני אתן לך את המספר, טלפון 03-530-76-09, אני אגיד את זה עוד פעם. 03-530-76-09, זה המספר של המרפאה של דוקטור לברן, וכמובן, אם אתה... 530-76-09, זה המספר, וכמובן, אם אתה תרצה לבוא להשתתף באיזושהי קבוצת תמיכה, בשמחה רבה, אנחנו נשתדל לעזור לך, וכל הכבוד שעלית לשידור, באמת אני אישית ומכל הלב גאה באנשים שמוכנים לעשות צעד ראשון ולהגיד אני עכשיו הולך לטפל בדברים, הלוואי ואני הייתי מטפל בבעיותיי שלי בצורה כזאת, אני בדרך כלל נוהג לדחות אותם לאחר 120 ואז הם ייפטרו מאליהם.
בהצלחה.
בהצלחה שיהיה.
רק דבר אחד רציתי לשאול, האם הדבר הזה של זה נקרא התמכרות או שזה נקרא כפייתיות?
האמת היא ששאלה טובה, נכון להיום אנחנו קוראים לזה התמכרות התנהגותית. אז זה השם שהפסיכיאטרים היום משתמשים בו בעיקר, התמכרות התנהגותית כדי להבדיל את זה מהתמכרות לחומרים. אבל הדפוס הוא דפוס של התמכרות לכל דבר.
תודה רבה.
בבקשה.
טוב, אנחנו, דוקטור שאולי, רוצים לדבר, אבל אתה יודע, השעון מכתיב לנו שעכשיו הגיע הזמן שאנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, אז כשנשוב ממנו בעזרת השם, נראה אם יש לנו זמן לדבר או שיש לנו זמן למאזינים, ואני רואה שיש לנו פה גם עוד המון הודעות, אז טוב, מקבץ פרסומות קצר ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. כל חי שמח להזמין את המאזינים לשבת שכולה עונג וחוויה. שבת פרשת משפטים במלון רמדה ירושלים, עם הפייטנים משה חבושה ואליהו אוזן, ובהשתתפות הגאון הרב אברהם יוסף וצוות כל חי, הרב משה בן לולו, אלעד כהן ויהודה שוקרון. הרצאות לנשים עם הרבנית שרה יוסף, סעודות עשירות, שיעורים, הרצאות ועונג שבת אמיתי עם שירת הבקשות, ובמוצש שידור חי מהמלון בהשתתפות המאזינים. לפרטים והרשמה חייגו 03-959-2009 03-959-2009.
חם בשקם אלקטריק, כל מוצרי החימום לבית עד 30% הנחה. מוצרי חימום לבית קונים בשקם אלקטריק.
שקם אלקטריק, בטוח שקנית טוב.
הבא בתור בבקשה.
שלום, אמא אמרה לי לקנות שני לחם.
כן.
אחד חלב.
כן.
ארבעה לבן.
כן.
ואחד תרייג.
מה? מוכרים פה חבורת תרייג? אני לא מאמין, אני רץ לספר לאבא שיקנה לי גם.
עכשיו, חבורת תרייג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו! 0722-796666.
ה השבוע במחסני חשמל, מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל החורף. עד 40% הנחה. חורף חם, עכשיו במחסני חשמל.
שלום, כאן ספרה. כן כן, עולם הספר מתחלק לשניים. אלה שמבינים בספרים ואלה שלא. הבנתם? שואלים אותי. ספרי אור החיים, זו רשת שבאמת מבינה. מבינה בספרים.
ועכשיו ספרה מזמין אתכם לעמודון של ספרה. בכל סניפי רשת אור החיים. בעמודון של ספרה תמצאו ספרים מומלצים במבצעים משתלמים.
ספרה אמר, ספרה יודע.
השבוע במחסני חשמל, מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל החורף. עד 40% הנחה. חורף חם, עכשיו במחסני חשמל.
מסעדת פון, מסעדת הבשרים המעולה. מגוון בשרים על האש ובחשרותו המעודרת של רב לנדו. מסעדת פון, שלמה המלך 12 בני ברק, 03-574-6605.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון. טיפול טבעי להרטבת לילה עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. 02-538-3788. תלפנו עכשיו. 02-538-3788.
חוגגים אירוע, בר מצווה, חתונה, יום הולדת, הילד נהיה אבא של שבת. התוכנית קוביס מוקיר שבת מזמינה אתכם לספר על השמחה שלכם או להפתיע חברים ולזכות בפרסים משמחים במיוחד.
יו יו יו, איזה כיף, כמה פרסים!
השאירו פרטים ב-1-952-92-93, הקישו 1 ואחר כך 3, ואולי תקבלו מקובי מתנה וגם...
תנו לו כוס מים!
לקובי, כל הכבוד, קובי.
קוביס מוקיר שבת עם קובי סלע, כל שישי ב-12. השיחה בעלות 50 אגורות לדקה בתוספת זמן אוויר.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו היום עם דוקטור שאולי לברן בנושא של התמכרויות, שהוא אחד המומחים הגדולים בארץ. לתחום הזה יש אומנם מומחים להתמכרויות שאינם פסיכיאטרים, והוא גם פסיכיאטר וגם מומחה להתמכרויות. ואנחנו פה ממש צריכים למהר, כי יש לנו הרבה מאזינים, אז אנחנו רק נקריא שאלה אחת. אישה נשואה שעושה הכל רק בלילה, והיא ישנה רק ביום ובצהריים. ורוצה להפסיק עם זה ולא מצליחה. פשוט הפכה את היום והלילה. ומרגישה בדידות מאוד גדולה. מה אפשר לעשות, והאם זה נקרא שהיא מכורה ללילה? וואו, מכורה ללילה, זה משהו חדש, חדשני. כן, דוקטור לברן,
כן, בבקשה. כן, אז מושג כזה באמת עדיין אין לנו, אבל זה נשמע שזה דורש איזשהו ברור קצת יותר מעמיק. הרבה מצבים דיכוניים מתבטאים בצורה כזו שהופכים יום ולילה, לפעמים הפרעות אחרות, אבל המושג של התמכרות ללילה לא מושג שאנחנו משתמשים בו, מכירים.
יש מושג כזה, מכור לחיי לילה, זה אנשים שבאמת...
מכור לחיי לילה, וזה בדיוק מה שאתה קראת לפני כן, אקשן.
אקשן, אנשים שצריכים את ה... אוקיי, אבל זה ככה יותר נראה כמו סוג של... אני אומר בזהירות משהו של דכדוך.
נשמע ככה, נשמע ככה על פניו. צריך לעשות בירור, מה בדיוק קורה בלילות, מה קורה בימים, אבל זה דורש בירור מעמיק יותר.
טוב, אז עכשיו אנחנו נגיד, לילה טוב למאזינה הבאה.
לילה טוב.
לילה טוב?
שלום שלום.
שלום שלום, יש לנו מאזין על הקו.
כן.
רגע, אתה נעלם לי, אני לא שומע אותך. הלו.
עכשיו יותר טוב?
עכשיו יותר טוב, כן.
אני שלחתי את השאלה עם הטקט.
כן.
אז...
בלי לשאול, מדובר באדם מאוד קרוב, שזה מאוד מפריע, הוא, כמו שאמרתם, שהוא לא מבין עקבים חברתיים בכלל בכלל. וגם שאומרים לו... שואלים אותו איזו שאלה, הוא ממש מבין הפוך. הרבה פעמים הוא... לא, התקראתי, זאת אומרת, שואלים אותו... הוא תמיד מסתבך בתשובה, הוא לא מבין המון דברים קטנים, וגם אם שואלים אותו... הוא יכול להגיד תשובה כן, ותשובה של מדינה שלו, וכל מיני דברים כאלה.
אדם שלא מבין קודים חברתיים?
כן, הייתי אומר, בכלל טקט. אין ממש כאילו...
יש לך דוגמה, או שאתה רוצה... שאני אתן דוגמה, למשל, יושב בחתונה בשולחן ואוכל את כל הצלחת של התפוחי האדמה, כאילו שאין אף אחד בשולחן?
לא, זה דווקא לא.
אז בוא תן לנו מקרה ככה שנוכל להבין יותר טוב.
בדיוק שצריך הכל פורח.
אתה רוצה שאני אנסה לעזור לך? למשל, אתה יודע, לפעמים נהוג להציג אנשים חסרי טקט, אנשים שהם מדברים עם הזולת הזה, כל מה נוגעים בו, או למשל אנשים שלא מכירים לשמור איזשהו מרחק סביר, שאתה ככה ממש מרגיש את הנשימות של האחר ואת הבל פיו. בדברים האלה למשל, הוא לא מבין טקט? או למשל שתי, למשל שתי אנשים מדברים ביציאה מבית הכנסת, והוא פשוט בחוסר טקט נצמד אליהם ולא נותן להם לדבר, והוא פשוט חייב עכשיו לחפור ולהבין על מה הם מדברים. אני עושה ככה לחשוב על דוגמאות של חוסר טקט.
אולי אני אתן משהו שיביא את העניין ונראה משהו כמו רגש כזה לא, לא כל כך בריא.
לא הבנו.
טוב, הייתי באמת צריך לתכנן ממש את ה... איך להסביר את זה, אני מתנצל, אבל משהו כמו... הוא לא... הנה, זה דרך מסביר את זה ש... לב האדם מהאדם, כי אם אני מפני התנים, כן, לב האדם מהאדם, אז אצלו זה קצת חסר, זאת אומרת, בוא נגיד אם אני אביא לו משלח מנות מאוד גדול, אז הוא יכול להביא לי משלח מנות מאוד קטן, במקרה הטוב, ולחשוב, דרך אגב, זה לא נראה מחוסר לב, ואני יכול דווקא כן לגדו, אבל הוא יכול, הוא לא חסר את העניין הזה של ה... הוא לא מרגיש מי שעשה לו כבר, הוא חושב אותי, מה, אני גם מרגיש שכולם מותם מאוד יפה לי מולדת, וכשהגיע עם זה של החבר, שאל אותי, אני יפה שהוא גם יפנה לחבר. זה מתנה יפה.
זאת אומרת, יש איזה חוסר איזון, למשל אחד מביא לו משלוח מנות גדול, והוא מחזיר קטן, או שהוא לא מכיר, למשל, חבר הביא לו מתנה ליום הולדת, והוא שואל אם הוא צריך להחזיר, זאת אומרת, הוא לא מבין קודים חברתיים, נראה לי, זה כל הסיפור שלו.
כן, זה באמת מתחלק הרבה פעמים לאחד משלוש אפשרויות. האפשרות הפחות סבירה זה שהבן אדם לא אכפת לו. זו אפשרות שהיא תמיד קיימת, כלומר אנחנו רואים אנשים מתנהגים בדרך מסוימת, צריך לזכור שחלק מהאנשים, ואני חלילה לא מרמז אצלך, שהאדם שאתה מדבר עליו הוא כזה, אבל צריך לקחת בחשבון שחלק מהאנשים, שים זה כי לא אכפת למה הסביבה אומרת, לא אכפת למה הסביבה חושבת, הם עסוקים רק בעניינים של עצמם.
נרקסיסטים כאלה?
כן, בדוגמה. החצי השני, אנחנו צריכים להבחין בין התנהגויות שהאדם מסוגל לשנות אותם אם מהירים לו, לעומת התנהגויות שהן לא בשליטתו של האדם. והרבה פעמים בעזרת ניסוי וטעייה אפשר לבדוק מה מבין השניים באמת יותר מתאים. דברים שניתנים לשינוי כשמהירים לאדם, אז הרבה פעמים ככה באופן עצמאי, גם בלי טיפול מובנה, אפשר ללמד את האדם.
כן, לאט לאט הוא יקלוט את הקודים.
את זה לא עושים. למצבים שהם יותר קיצוניים, מה שאולי, ושוב, כאן אני, זה לא הבחנה לאדם המסוים שאנחנו מדברים עליו, אבל פעם היה מדובר על תסמונת שקראו לה תסמונת אספרגר, והיום אנחנו קוראים לזה בצורה קצת אחרת, אבל מצבים שאדם באמת לא מצליח לקרוא את הקודים החברתיים, הרבה פעמים בעזרת טיפול נכון, באופן הדרגתי, מלמדים אותו איך לקרוא דברים כמו שפת גוף, איך לקרוא סיטואציות חברתיות. אני צריך להבין שזו שפה, כמו שעברית היא שפה ואנגלית היא שפה, גם שפת גוף היא שפה. ואנשים שלא מצליחים לקרוא את הקודים האלו, הרבה פעמים נוהגים בצורה מאוד לא תואמת. אז בעזרת לימוד של הדברים האלה, לפעמים אפשר להקטין את המבוכה, לעזור לאדם לא לחזור על אותה טעות, פעם שלישית ורביעית וחמישית. אז שוב, אנחנו מדברים כרגע לא על אדם ספציפי, אבל צריך להבחין בין מצבים שבהם האדם עושה את זה מתוך גסות, מצבים שבהם האדם יכול ללמוד ברגע שמתקנים אותו כל פעם מחדש, ומצבים שבהם הם חורגים ויכול להיות שיש מסגרת טיפולית כדי ללמד את האדם לקרוא את אותם קודים חברתיים.
טוב, אני מקווה שאנחנו עזרנו, אבל ודאי שזה צריך ככה המשך בירור. תודה שעלית לשידור, ואנחנו חייבים, חייבים, חייבים.
איפה אני עושה את הבירור הזה?
אתה יכול לפנות לכל אחד ממרפאות ביתחם, בכל אזורי הארץ שאנחנו נמצאים שם, ולבקש מטפל שככה יעשה אינטק ויבדוק את הדברים בצורה יותר ברורה. בסדר? בהצלחה ולילה טוב. אנחנו רצים למאזין האחרון לערב זה. לילה טוב. שלום. שלום וברכה.
שומעים
אותך, אבל מראש אני אומר ומתנצל שאני צריך לעשות זה ממש בקצרה, אז בוא נרוץ לעניין.
בסדר. אני מבררת בקשר לבחור שמכור לאינטרנט לדברים מאוד מאוד גרועים. עכשיו, אני שמעתי גם בשבועיים האחרונים את תוכנית על ריטורנו וכל מה שכרוך, ואני באופן אישי יש לי איזו היכרות עם ריטורנו, וזה דרך גמילה מאוד מאוד קשה ומורכבת. זה בכלל לא פשוט כל התהליך שם.
ברור.
זה נראה נורא נחמד שבאים לשם ופונים והכל יהיה בסדר, אבל לא, זה לא מתאים לכל אחד. ורציתי לשאול את הפסיכיאטר אם יש עוד דרכים שאפשר, מדובר על בחור, בחור ישיבה, איזה עוד דרכים יכולות להיות שקיימות שאני לא מכירה, חוץ מללכת למכוני גמילה כאלה.
בבקשה, דוקטור לברן יענה לך בשמחה.
אז כן, שלום שלום, לילה טוב. אז א', תשובה היא בהחלט יש דרכים שונות, הזכרת מקום מצוין אחד, אבל גם הזכרת שלא תמיד אותה גישה מתאימה לכולם. אני כן אגיד מראש שאנחנו צריכים להפריד בין שני שלבים, גמילה ואיך לא חוזרים. כי גמילה, קשה להגיד שזה החלק הקל, אבל הוא אפילו החלק היותר קל מבין השניים. האתגר הגדול הוא אחרי הגמילה, איך לא חוזרים. אז כמו שהזכרת, יש מקומות שהם קהילות טיפוליות, קהילות אינטנסיביות, קהילות סגורות, קהילות מצוינות שמטפלות, אבל לחלק מהאנשים זה פחות מתאים, פחות מתאים להם לפעמים להיות מחוץ לבית, פחות מתאים להם שיטות מסוימות, ואז אפשר לעבוד גם בשיטות אחרות. שיטות שבאופן הדרגתי מצמצמות את הפעילות, כלומר שבאופן הדרגתי עוזרות לאדם לרכוש ביטחון במסוגלות שלו להקטין את ההתנהגות הזו. כך שבדרך בין התנהגות שהיא הרסנית מאוד לבין גמילה מוחלטת, לפעמים אפשר למצוא איזושהי דרך אמצע. לא תמיד אפשר להישאר בדרך אמצע, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים להתקדם, כן, לעבר הפסקה מוחלטת, אבל בקצב של הבן אדם. אז יש עוד גישות, והגישות הן גישה שהזכרנו כאן בשעה הקודמת, לדוגמה, הגישה המוטיבציונית, שהמטרה שלה זה קודם כל לגייס את האדם לטיפול, ולא להבריח אותו. יש גישות שכמו שדיברנו עם המאזין הקודם, שבהם אתה בעיקר מציב בפני עצמך משימות קצת יותר צנועות, קצת יותר קטנות, קצת יותר הדרגתיות, כדי להחזיר לעצמך גם את תחושת השליטה וגם את תחושת ההצלחה. ואז באופן הדרגתי אפשר להגדיל את המשימות, להגדיל את האתגרים, וככה לצעוד מצעדים קטנים, קטנטנים לצעדים קטנים, בינוניים, ובסוף לצעוד את הצעדים הגדולים כשהמטופל מוכן לזה.
טוב, אני חושב, גברתי, שגם את יכולה להצטרף לאותה קבוצה של הורים שיוכלו לאפשר לילדים או ליקיריהם להבין איך אפשר להגיע לטיפול, ושם אנחנו נעשה ככה עבודה יותר אינטנסיבית. תודה שעלית לשידור, וסליחה שאנחנו חייבים לסיים. מאזינים בקרים, אנחנו את הנושא הזה של התמכרויות עוד לא סיימנו, כי לא דיברנו לא על הגישה המוטיביציונית, אבל אולי דוקטור לברן נראה מה אנחנו יכולים לעשות בהזדמנות. אני מבקש מאוד להודות לך שבאת לשידור ושהועלת פה להרבה מאוד מאזינים. אני מבקש להודות לרב דוד קליגר, למנדי אור, שעשו איתנו פה את השידור. לכולכם מאזיניי, לילה טוב, ונתראה בעזרת השם בשבוע הבא, יום ראשון בחצות.
אשר שובלתי